ברוכים הבאים לחושבים טוב. חושבים טוב זו תוכנית על פסיכולוגיה, על פסיכולוגיה חיובית, על מדעי המוח ועוד כל מיני תחומים שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר. אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית הזו מדי שבועיים, ובדרך כלל אני מביאה אנשים שהם או מתחום המחקר, כל מיני חוקרים, או מתחום השטח, הם מאמנים, כותבים, כל מיני. והיום הבאתי דמות קצת אחרת. היום יושבת איתי כאן לאה לב. שלום לך.
אהלן,
מה שלומך?
טוב, מה הולך?
טוב, איך להיות פה מביך?
רק בגלל שהתוכנית כאילו, את יודעת...
מה?
כאילו, התוכנית היא אחרת, ועכשיו אני באה ושוברת פורמט.
כן.
זהו, אני פה. אוקיי. זה מוזר.
אז למי שלא מכיר אותך, את עושה דברים מגוונים, שאני שמה אותם תחת הכותרת של מצחיקים.
אוקיי.
כי דיברנו קודם על איך להציג אותך, והתלבטנו בין סטנדאפיסטית לשדרנית רדיו, אבל אני רואה בפעילות שלך באופן כללי דברים שהם פשוט מצחיקים בכל מיני פורמטים.
זה כבוד גדול.
זה כבוד גדול.
תודה רבה. Okay, לא, okay. כי זה מעבר לזה שרואים את המקצוע עצמו, זה מה...
מה המהות.
כן, בסופו של דבר זה להצחיק דרך כל הדברים האלה.
כן. אז אני חייבת להגיד למה הזמנתי אותך, כי את באמת דמות שונה בנוף האורחים פה. לא, יצא לך קצת להקשיב גם, אז בטח...
הבאת פה אנשי רוח, אנשי אקדמיה, אנשים רציניים.
כן.
מה קורה?
מה קורה?
מה קרה?
עכשיו... הסיבה שרציתי להזמין אותך זה, אני הכרתי אותך דרך הישראליות, קודם כל חשוב לתת את החיבור שלי, כנראה, כמו הרוב. וחשבתי על זה שאת מאוד אומרת את מה שאת חושבת, גם כשזה מאוד, מאוד מטריס, מאוד מכתב. שמתי לב שאת באמת מסוג האנשים האלה שיש אנשים שמאוד מאוד אוהבים אותם, ואנשים שמאוד לא אוהבים אותם. ויש לך גם סגנון שהוא סגנון שלא מנסה להתחבב, נכון? את לא מנסה, או לפחות זה נראה, שאת לא מנסה שיאהבו אותך.
זה תלוי. זה קטע, כי פשוט גם הקשבתי לזה על האותנטיות ועל כל העניין הזה של כיתוב וזה, שזה מצחיק שאת אומרת שדווקא מתוך האותנטיות מגיע כאילו הכיתוב הזה, אבל יש הרבה מאוד אנשים גם שאומרים שאני לא אותנטית בכלל, ומצד שני גם נורא מזויפת ונורא מתאמצת ונורא דוחפת ונורא זה, אז הרבה מאוד אנשים רואים אותי בצורות מאוד שונות. אני פתאום הבנתי שאין לי שליטה על זה פשוט, אז שחררתי.
איזה תגובות את מקבלת?
באינטרנט כאילו?
נגיד.
הכל?
אפשר באינטרנט, אפשר גם ברחוב, מה שתרצי.
זה הקטע, שברחוב לאנשים לרוב אין אומץ. אני יכולה כן לספר על פעם אחת שהייתי בהופעה עם, כאילו הופעת מוזיקה שבאתי לראות עם חברה, עם רני, מהישראליות.
כן.
שאנחנו היינו שם ביחד וזה, אנחנו עומדות, פתאום רני קיבלה שיחה, והיא מדברת שם בטלפון וקצת מתרחקת ממני, ואז איזה מישהו קלט שאני עומדת לבד כאילו, והוא ניגש אליי והוא אמר, היא יפה, את מעצבנת. ואפילו לא חיכה לתשובה, הסתובב והלך.
וואו. עכשיו,
כן, עכשיו אני קולטת כאילו שמדובר בבן אדם גם, שלא כל כך רוצה לשמוע מה יש לי להגיד חזרה, הוא לא מצפה לשמוע ממני, לא מצפה לאימות, הוא רק רוצה לזרוק משהו.
כן, הוא רוצה להגיד את שלו.
כן, אבל רוב האנשים באמת מודעים לזה שבשנייה שהם באים והם אומרים את הדברים שהם כותבים בטוקבקים, שהם באים ואומרים את זה במציאות, כנראה שיהיה אימות. והם מעדיפים להימנע מזה מראש. בגלל זה תגובות ברחוב אין יותר מדי. בתגובות באינטרנט, וואלה, יכולים לכתוב הכל מפה ועד... הכל, הכל. כאילו כרגע, נכון לעכשיו, מרגישה שאמרו הכל.
כן, אין איך לחדש בעניין הזה.
כן, זה תלוי, בגלל זה זה, זה, זה גם תלוי במה אני אומרת, זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני באה ואני מתייחסת לנושא מסוים, אז יכולים לבוא ולהתחיל לפרש למה אני מתייחסת לנושא הזה כמו שאני מתייחסת, ואז לבוא ולהמציא כל מיני תיאוריות מופרכות לגבי למה אני מדברת כמו שאני מדברת.
עושים עלייך תיאוריות פסיכולוגיות.
כן.
את יודעת, כשהתחלתי לכתוב בעיתון הארץ לפני שנתיים וחצי בערך, אז היו המון המון פידבקים שהם לא רק היו חיובים, היו פידבקים חיוביים, והיו גם, כמו שאת יודעת, יש את המושג של טרולים באינטרנט, אנשים שלא כותבים את השם שלהם, ופשוט משתלחים בך כאילו, אני לא יודעת מה, אוקיי? אנשים כותבים, ילדה מטומטמת, תחזרי לכיתה ג', מי את בכלל, אמא שלך מפגרת, אני אחסוך את זה. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי אני רק משערת שהפידבקים שאני קיבלתי הם כאין וכאפס, לעומת הפידבקים שאת מקבלת, כי בסך הכל אני לא כותבת על נושאים שהם מטריסים, אוקיי? אני לא, אני מדברת על, את יודעת, אני מדברת על דברים פסיכולוגיים שקורים לנו, על תרגילים שיכולים לעזור לנו לחיות יותר טוב. זה לא איזה נושא שמושך את דעת הקהל בקטע של, את יודעת, דברים כמו נגיד, את הרבה פעמים מדברת על, על סקס ומה עושים בדייט, וזה דברים שהרבה יותר מכתבים.
נכון.
ואני חושב, אני מניחה שהנושאים שלי הם לא כאלה מכתבים, ובכל זאת הרגשתי נורא עם הפידבקים האלה. כן. כלומר, זה ממש גרם לי לשבת מול המקלדת בפעם הבאה שאני כותבת, ולהיות כזה, אני לא יודעת מה אני אגיד, ממש לדמיין אותם. ואז אני חושבת עלייך, אני מחזירה את זה עלייך, ואומרת, האם את רואה בראש שלך את האנשים האלה שהולכים לכתוב לך משהו, האם זה משפיע על מה שאת הולכת להגיד או רוצה להגיד?
כן, קצת, אני חייבת להגיד, הלוואי ויכולתי להגיד, לא, זה לא משפיע עליי בשום צורה, ואני שמה אליהם 1,000 קילו זין, ואני ממשיכה הלאה בחיים שלי, כאילו אני זה, אבל לא, אני כן חושבת על ביקורת שאני אקבל, אני לא מונעת מעצמי לעשות דברים שאני מאמינה בהם במיליון אחוז, רק בגלל התגובות. מצד שני, אני כן יכולה לחשוב על מצבים שבהם חשבתי להגיד משהו נורא קיצוני, או איזה, אפילו לא כזה קיצוני, אפילו סתם להגיד משהו שיכול להצחיק, ואז אמרתי, לא שווה את זה אחרי זה, זה פשוט לא שווה את זה, וואי, אם זה יעשה עכשיו בלגן, אין לי כוח, לא שווה את זה, וזה פשוט כאילו לדעת כזה גם באיזשהו שלב, למנוע מעצמך את כל התסבוכות ואת כל הברדקים שאת יכולה להסתבך, אבל אני אמשיך ליצור, כאילו, אני כן חושבת על זה שנגיד, כל התגובות וכל הטוקבקים האלה ממש הורידו לי את החשק מלעשות תוכן לאינטרנט. כי הדבר היחיד שיש באינטרנט זה לא כסף. אין שם דולרים ששכובים על הרצפה, מחכים שאני אסוף. זה לא כל כך רווחי לעשות אינטרנט.
כן, זה יותר החשיפה שאת מגיעה אליה.
בדיוק. באיזשהו מקום, אני באמת מרגיש, מה, לעלות משהו לפייסבוק, איפה שכל כתבה בוויינט עכשיו הופכת להיות שדה קרב, שכל אחד שם רב עם אחד עם השני בתגובות. פתאום זה ממש מרגיש לי כמו איזה שדה קרב, שלא כזה בא לי להשקיע עליו את הזמן שלי. אני כותבת סדרה, שיקטלו את הסדרה באינטרנט, שיכתבו את כל הטוקבקים שהם רוצים. לא אכפת לי, אני עושה את הדבר הזה, אבל משהו בלהוציא את התוכן הזה דרך האינטרנט, תמיד מרגיש לי שזה בא לרצות את הקהל, וזה תמיד בא כדי שלקהל יהיה מגניב, ואני לא יודעת, אני פתאום קלטתי שאין כוח לרצות אף אחד. מנסה כמה שיותר כאילו להתקדם לדברים הבאים.
מה זה הדברים הבאים, מבחינתך?
עוד פעם, הסדרה. מבחינתי, עכשיו אני כותבת סדרה עם שי, מבחינתי זה כאילו הבייבי, האמיתי כרגע, זאת אומרת, יותר נכון הבא, אפשר להגיד.
סדרה למבוגרים, לנוער, ל...
זה דרמה קומית על הרדיו. ממש כזה הולך לדבר על כל הנושא
הזה. סדרה לטלוויזיה.
כן.
כן.
היא כבר נקנתה על ידי יס, ברוך השם, זה קורה.
וואו, זה יופי.
כן, כן, זה קורה, זה הולך כאילו, אז אני, בלי עין הרע, כן, אני מתרגשת מזה. אני מחכה לזה. אם זה יהיה לכתוב תסריטים בצורה עצמאית, אם זה לעשות הופעות מלאות של סטנדאפ, 45 דקות, 50 דקות שלי על הבמה, מספרת את הסיפור שלי, מדברת על הדברים דרך העיניים שלי. זה דברים שהרבה יותר מעניינים אותי מאשר לבוא ולהוציא סרטון, שבסופו של דבר, לא יודעת, אני מרגישה שכל דבר שקורה היום באינטרנט, בין אם זה אנשים שמוצאים סרטון או כותבים תגובה, כולם רוצים את הלייקים האלה. הלייקים המסריחים והערורים האלה, זה מין מרדף כזה. אנשים גם לפעמים, אני שואל את עצמי, אם באמת אנשים מאמינים למה שהם כותבים נגיד בתגובות, או שהם באמת גם עושים את זה רק כדי
להיראות.
כן, זאת אומרת, שיראו אותם, ומה קורה, אני גם כותב, גם לי יש דעה, אהבתם את הדעה שלי, שימו לי לייק, כזה. אז אני לא יודעת, כל האזורים האלה כבר התחילו קצת להיות קשוחים.
כן,
לי.
את אומרת הערורים כי את מרגישה שאת בעצמך נשאבת לתוך האישור הזה, והרצון לקרוא תגובות, לספור לייקים.
בטח, בטח. לספור לייקים אני כבר לא, אין, זה, אני לא יודעת, אני מנסה כאילו להתנתק מזה. אני פשוט מנסה כרגע להתמקד בלהבין מה לעזאזל אני רוצה. בכלל, זה שבאתי לתוכנית הזאת, זה מה זה מוזר לי, בגלל שאני כולי עדיין under construction, אני עוד לא, אני עוד עובדת כאילו על להיות אני, אין לי מושג מה אני.
זה הקטע. את מנסה, זאת אומרת, חלק מהדברים האלה זה ניסיונות שלך לראות האם מתאים לי להיות במקום כזה, או במקום אחר, או בדמות כזאת, או בדמות אחרת.
נכון, למרות שכאילו אני לא מנסה עכשיו לבוא ו... טוב, רגע, אולי אם אני אהיה יותר גסה, אז אולי זה יביא לי... לא, אני פשוט מנסה כמה שיותר להיות מחוברת לעצמי שלה עכשיו. מה מצחיק אותי עכשיו? למה זה מצחיק אותי עכשיו? למה פעם הדברים האלה הצחיקו אותי? לנסות ללמוד כאילו כל הזמן ממה שאני עושה עכשיו וממה שכבר עשיתי.
כן.
להתקדם הלאה.
אז מה מצחיק אותך עכשיו?
מה מצחיק אותי בכללי?
כן.
מימס.
מימס?
תמיד הצחיק אותי מימס. אני אוהבת לראות מימס. אני לא יודעת. הסרטון, חתולים... חתולים שעושים שטויות, אנשים נופלים. זה אשכרה דברים שמצחיקים. כן. כן, אני כאילו סטנדאפ זה סבבה, הכל, אבל כאילו, לא יודעת.
איזה קטע?
כן.
אבל בהומור שאת מייצרת, איזה סוג של הומור את אוהבת?
במה שאני מייצרת, אני כבר לא יודעת. אם פעם הייתי יודעת שזה נורא ברור, זה גסויות וזה, אני יודעת שאני הולכת על הסוג הומור המתונף, אז עכשיו אני מנסה הרבה יותר לחשוב. לחשוב על סיטואציות שקורות לי בחיים, ש... קודם כל, אני אוהבת סיפורים. זה לא סתם סיטואציות, זה ממש סיפורים שקורים לי, כאילו, שקורות לי לפעמים מזיות, שאני קשה לי, כאילו, סתם ככה, פשוט להעביר את זה באיזה אלן. זה תמיד משהו חייב להיות סיפור, ולאורך זה לשזור כל מיני הבחנות וצחוקים וזה. זה מגניב אותי ממש.
על היום-יום שכל אחד יכול להתחבר אליו.
זהו, לאו דווקא כל אחד יכול להתחבר אליו, ושימו לב להזיה הבאה הזאת. מוזר, איזה קטע מעניין. כי אני מרגישה שפשוט ממש הסיטואציות היומיומיות הזה שכולנו מכירים, אני מרגישה שנגיד אורך חזקיה, הוא שולט בזה ביד רמה, ברמות שאין לי מה אפילו להיכנס לזה. הוא האיש הכי רילייטבל שיש, הוא מדבר על כל הפוחים עם זה שהפוך בצד אחד, ואז את צריכה לבוא ולפזר את כל הפוך בשער הציפית, כאילו זה איזה פיצה, באמצע הלילה. אין, הבן אדם הזה יודע לזהות סיטואציה, להגיד, הנה, כולם חווים את זה ולדבר על זה. אני מרגישה שאני צריכה לעשות משהו אחר, אני מרגישה שאני צריכה לעשות משהו, כאילו משהו אחרת מכולם, אחרת למה שיקשיבו לי בכלל. אולי בגלל זה...
בגלל זה הגסויות?
לא רק. גסויות זה באמת, הייתה לי איזו תקופה שגם הייתי בזוגיות עם מישהו שהוא גם נורא נורא גס. וזה תפס אותי בתקופה, כאילו בדיוק בחיים, שפשוט אמרתי, וואלה, זה מה שעושה לי צחוקים. ונהניתי לעשות את הבדיחות הגסות האלה.
מה את אוהבת בזה בגסויות?
כשאהבתי בדיחה גסה טובה, כשייצרתי בדיחה גסה טובה, שאנשים לא יכולים שלא לצחוק מזה, אז אני יודעת שזה אפילו קצת להפיל אנשים בפח. צחקתם בגלל שפיך, יפה מאוד, מי עכשיו? ה-low life, אז משהו בתמיד לבוא ומצד אחד לזעזע, מצד שני להצחיק, מתוך הזעזוע להוציא את הצחוק, מתוך השוק להוציא את הצחוק, מתוך הזה, כאילו הרבה מאוד גורמים, שבסופו של דבר כל עוד הם מצחיקים ואנשים צוחקים בקהל, לא באמת אכפת לי מה אומרים, אם זה גס מדי או לא גס מדי, עובד, עובד. ומן הסתם, כאילו, קיבלתי על זה מלא מלא... זה לא סתם תגובות לפעם אחת.
כן.
זה לאורך כל הקריירה שלי, כן. עכשיו תהיה תמיד, זאת הגסה.
אתה יודע, את אמרת קודם על המקום הזה של הגבול של בין לזעזע לבין להצחיק.
כן.
ואני חושבת שהומור באופן כללי, אם ניכנס רגע לפסיכולוגיה שמאחורי הומור, אז בדרך כלל מדברים על זה שבאמת... בכל משהו שהוא מצחיק אותנו, יש איזשהו קונפליקט. כלומר, יש אזורים במוח אפילו שהם אזורי ההפתעה שלנו.
כן.
שפשוט באותו רגע שאנחנו מזהים משהו של, רגע, זה לא יכול להיות, זה מפתיע, זה מזעזע, אוקיי, כן. זה לא בסדר, אבל אז יש איזושהי שבירה של הדבר הזה. כלומר, זה מזעזע, אבל לא מזעזע מדי. ובאמת מעניין אותי הקטע הזה עם המיניות, עם הגסויות, אם את יכולה לשתף... באמת, מה התחבר לך בזה? כי זה באמת מרגיש קצת כמו ניסיון לזעזע, וזה באמת מזעזע, כן, הרבה אנשים.
זה תלוי. יש בדיחות שהן אפילו לא באות לזעזע, כמו שהן באות לפתוח נושא. כצורך העניין שאני מדברת על גניקולוגים בהופעה שלי, אחת באמת מהבדיחות האהובות עליי שאני עושה, כאילו, שלי, של כאילו, אנחנו הולכות לגניקולוגים, זה כאילו כמה בדיחות ברצף, אבל... שאנחנו מגיעות ופותחות את הרגליים, והוא מסתכל, וזה אף פעם לא מספיק קרוב, זה בואי תתקרבי עוד לפה עם הזה, אני רוצה אותו פה מול הראש שלי, ואם אני ארתו על את הענק הזה, וזה, וכל מיני, כאילו, כל מיני נקודות בתוך הדבר הזה. ואז אני אומרת לעצמי, סבבה שזה מיני, סבבה שזה גס, אבל פה במקרה הזה ספציפית, אני פשוט פותחת נושא שהוא כאילו, אני לא עכשיו איזה רוזה פארקס, כן? אני לא עכשיו באה איזה לשחרר איזה משהו, אבל הוא כאילו טבו, כאילו לא נעים, כאילו אנשים לא רוצים לדבר עליו. יש משמעותית הרבה פחות בחורות בסטנדאפ, אז מן הסתם שאנחנו שומעים הרבה פחות על גניקולוגים בסטנדאפ, אז אין לי בעיה לבוא ולפתוח את הנושא הזה, וגם אם זה יזעזע אנשים בקהל, וגם אם זה יגרום לאנשים לאינוחות, אני מבחינתי גם באה עם איזו תחושת שליחות מסוימת, שאולי, ושמעתי על זה, שבחורות שראו את ההופעה אחרי זה הלכו, יוצא לגניקולוג והרגישו הרבה פחות גרוע פתאום, פתאום הרגישו הרבה יותר בנוח, כי דווקא הומור שחרר אותן מזה, ופתאום גרם להם להסתכל על זה בצורה קצת אחרת, ופתאום שהוא בא ומתחיל לעשות שם, להתעסק לה שם עם הבדיקות פאפ, אז פתאום היא נזכרת בנייר טואלט הענק הזה, שאמור להגן עליך מפני החדקי תחת של הבחורה הקודמת, שזה לא באמת עוזר, פתאום מסתכלת על זה, זה נכון, זה נכון, ופתאום היא שוכחת לרגע. מבחינתי, זה פגז. לעומת זאת, יש בדיחות שאני מספרת על, לא יודעת מה, של להביא ביד וזה, ותמיד את חושבת לעצמך, בוא נלאן, אני מכוונת את זה בסוף כשהוא גומר, ותמיד עוברת לנו אותה מחשבה בראש, אלא זה צחוק אם זה לך ולא, זה לפרצוף בשנייה שהוא גומר, ואז אמרתי לו לעניין, בכל זאת אבא וזה, אני יודעת טוב מאוד שהפאנץ' של האבא, הוא זה שמוציא מאנשים את ההפתעה, את השוק, ואז את הצחוק, ואם זה לא צחוק, אז זה לפחות יהיה תגובות של, שזה גם מקובל עליי.
זה גם
כי
מקובל.
כי מזה אני צוחקת.
וכאן גם יש איזושהי תחושת שליחות. כי את הקטע עם הגניקולוג, וואלה, התחברתי. כן. אני אומרת, באמת, נשמע שזה באמת יכול לגרום לנו להגיע לסיטואציה מסוימת שהיא טעונה מבחינתנו, עם יותר הומור, ואז זה מדהים.
כן, כן. כאילו, אני לא מרגישה איזו תחושה של שליחות שאני עושה הומור ממש ממש מטונף. כולם מדברים על זה שבדיחות גסות זה נורא שחוק, ומצד שני אני לא באמת שומעת עד כדי כך הרבה בדיחות גסות, בטח שלא מסטנדאפיסטיות נשים.
כן. אני חושבת שזה שאת אישה, וגם זה שאת צעירה,
כן.
זה מה שהופך את זה לעוד יותר מזעזע. כן? כי אני זוכרת שהייתי פעם בהופעה של שחר חסון,
אוקיי.
לפני שנים, אני חושבת שזה היה לפני 10 שנים או משהו, הוא הגיע לאיזה מועדון בירושלים,
אוקיי.
ולא אהבתי את זה דווקא. ואני חושבת שאצלך דווקא זה שזה בא מאישה, זה מרגיש אחרת. כי לפחות בתחושה שלי, כשזה הגיע מגבר, זה הרגיש נורא סקסיסטי כזה. כן,
כן.
משהו כזה.
אבל זה בדיוק הקטע שאנשים באים ואומרים, רגע, הדברים המזעזעים שאת אומרת. לצורך העניין היה לנו סרטון בישראליות שדיברנו על איזה מהפוליטיקאים היינו שוכבות. ואז תגובות של גברים, סליחה. אם גברים היו עושים סרטון כזה,
כן.
היו באות פה פמיניסטיות, והיו באים ושופטים אותם, ועניינים ובלגנים. חבר'ה, אתם לא נעים להגיד, אתם כן מדברים ככה,
כן.
פשוט כאילו בחדר, ולפעמים גם כשאנחנו שם, ולפעמים זה גם לא נעים לנו, זאת אומרת, אתם עושים עדיין, זה גם לא הוגן, כל ה... רגע, אם המצב היה הפוך, אבל המצב לא הפוך, הוא כמו שהוא עכשיו, אחי, אז למה אתה בא ומנסה להפוך את זה? אז תמיד באים ומדברים על... זה שאם הייתי גבר, אז התינופי פה שלי לא היו מעניינים אף אחד. מצד שני, אם אני אישה, אז אני גם לא אמורה לתנף את הפה, אבל מצד שלישי, בגלל שאני אישה שמתנף את הפה, כאילו זה, קראתי רעיון עם יובל סמו, מרץ נדר,
כן.
שלישיית פרוזק, והוא אמר בזה, שהוא ברעיון שהוא לא אוהב שבחורות מקללות, והן כאילו אומרות מילים לא יפות. שזה הדבר הראשון שעובר לך בראש, זה לך להזדיין. זה את ישר רוצה כאילו לבוא, ואחי, מה אתה מדבר בכלל? אז זה, כל אחד רואה את זה באמת בצורה נורא נורא שונה. לא לכולם אני נוחה וזה סבבה. ואפרופו, רציתי לקשר את זה לקטע עם זה שכתבת בארץ, שעדיין קיבלת תגובות רעות וזה. זה הזכיר לי גם עם, אפרופו, גם אורך חזקיה. אז אורך חזקיה, מבחינתי, הוא באמת הסטנדאפיסט שהכי אהוב בארץ. הכי אהוב בארץ, כנראה. הייתי בטוחה באמת שמשהו כמו 100% מהאנשים אוהבים אותו. ואז פעם אחת בצבא מישהו אמר לי כזה, וואלה, לא מת עליו. וואלה, לא מת עליו. לא יודע, לא מת עליו. ואז פתאום אמרתי, טוב, אם הוא לא אוהב את אורך חזקיה, אז כאילו, אז יש סטנדאפיסט אחד במדינה שמישהו אוהב בצורה זה? יש מישהו, התחלתי לחשוב, יש בן אדם בעולם שכולם אוהבים במיליון אחוז?
בטוח לא.
הבנתי שלא, ואז פתאום משהו נורא נרגע בי, כי אמרתי, אם אני גם ככה לא יכולה לרצות את כולם, אז למה שאני לא אהיה זאתי שמבסוטה מעצמי? ומי שרוצה להצטרף, שיצטרף, ומי שלא, לא. וזה סבבה. כאילו, אני עדיין, אני כל הזמן מתרגלת את זה, כי זה נורא קשה, מן הסתם לראות...
זה ממש קשה.
את יודעת, התנגדות, ושבאים ואומרים לך, אבל לא, אבל תפסיקי, אבל את לא עושה את זה נכון, אבל
כן.
את לא בסדר. אז את תמיד חושבת, אולי הם
צודקים.
כן, אולי אני באמת כל הזמן לא בסדר, אולי כל דבר שאני עושה זה זבל, אולי אני לא ראויה. ואז את מבינה כזה שפתאום, ופתאום את יכולה לקבל גם תגובה טובה, שפתאום מישהו אומר, וואלה, איזה מדהימה את וזה, ואז את מבינה שאין חוקים, את פשוט צריכה להיות סבבה עם עצמך.
אבל זה קשה להיות סבבה עם עצמך, כשיש הרבה תגובות שליליות, ומעניין אותי גם לשמוע על, תראה, את מדברת על דברים שאני אומרת, מלא לא אכפת לך, או כן אכפת לך, מה איזה משה זר מהרחוב יגיד. ההורים שלך, אוקיי? המשפחה שלך, הם רואים את זה. ואת נגיד, לא מפחד מה אמא שלך תחשוב?
לגבי מה? תני לי דבר ספציפי שאמרתי.
נגיד, את מספרת על דברים שהיו לך עם כל מיני בחורים, ועל...
מה, אמא שלי מפגרת? היא חושבת שאני בתולה טובה ושלא עשתה שום דבר? היא יודעת.
לא, לא בתולה טובה, אבל את מספרת דברים שהם יותר מ...
למשל.
את מספרת על אינטראקציות מיניות שהיו לך, ועל גבר שהיה לו כזה וכזה וכזה, ואיך... אני לא זוכרת בדיוק, כן? אבל בכל זאת, אמא שלך רואה את זה, כן? עכשיו, אמא שלך כנראה לא חושבת שאת בתולה, אבל זה לא אומר שהיא חושבת שאת מספרת על כל מעללי המיטה שלך לכל עם ישראל.
נכון, היא יודעת שחלק מהדברים הם, קודם כל, הרבה הגזמה קומית. אני חושבת בישראליות, אני מאוד אותנטית שם באופן יחסי. זה תלוי נורא באיזה סרטון עכשיו את, על איזה סרטון את מצביעה, כי זה גם תקופות נורא שונות וזה. זה כאילו, הישראליות זה עמוד שקיים כבר איזה שנתיים, ואני בשנתיים האלה, עשיתי באמת איזה 3 פליפים בחיים שלי, אני חושבת. כאילו, אני כל הזמן משהו קורה לי, כל הזמן אני מנסה למצוא את עצמי מחדש, ולהתנסות בדברים חדשים וזה. אז אני כן, נגיד, חושבת על אמא שלי, שהיא רואה עכשיו לצורך העניין סרטון, שאני מספר... אני מנסה לחשוב מה הדבר הכי גרוע שכבר סיפרתי, כאילו, בזה, אם מצצתי למישהו, אני מניחה שאמא שלי עדיין, כן, סליחה, עם כל הכבוד, זה כמו ש... את יודעת, זה מזכיר לי שתמיד יש את החבר המניה כזה, אחד הזה, שההורים שלך ששוכבים, את יודעת את זה? זהו. עכשיו תחשבי על זה.
כן.
אז כאילו מישהו אשכרה שם לך את המחשבה הזאת בראש, ואז כאילו את לומדת כזה לזכור שזאת רק מחשבה בראש. אמא שלי יודעת שאני סך הכל שומרת על עצמי, שכל המפגשים המיניים האלה, כולם בהסכמה, ובסדר. וזה שאני מספרת אותם, בסופו של דבר, זה גם לא בשביל, חבר'ה, תראו כמה אני מזדיינת ומזיינת. הצורה שבה אני מתייחסת לדברים האלה, אולי הם נראים כאילו נורא מטריסים לאחרים, אבל אני בסופו של דבר, או באה להצחיק, או באה לנסות להעלות איזה משהו, מחשבה מסוימת, לאתגר מחשבה מסוימת.
כן.
לאו דווקא לבוא ופשוט כאילו להתלהב.
כן.
אז אני מקווה שאמא שלי מבינה את זה.
כן. אני חייבת לשאול אותך, את דווקא בגלל שאת מאוד צעירה ומאוד מצליחה, וגם נראה לי שפרצת די מהר, נכון? הייתה מין כזה של פריצה.
זה היה מוזר, כי אני, הכל קורה ככה. אני מרגישה שבאמת פתחו לי דלת מטורפת, כל מיני אנשים, גם הישראליות עצמם באו ופתחו לי.
איך הגעת לישראליות? איך זה התחיל?
זה התחיל מזה שהעורך והבמאי, הם באו מתישהו לאיזה במה פתוחה, כדי בכלל לראות סטנדאפיסטית אחרת, והופעתי באותו ערב. מצחיק שהם הגיעו עם ארז טל, אני עושה פה עכשיו name dropping לזה, כן? אני אעשה פה אחד ברצף, שימי לב.
Okay.
הם באו עם ארז טל, סבב, ואני התרגשתי עם ארז טל, ואז דודו ארז היה שם. באתי לדודו, אמרתי לו, יאו, ערתי, תראה מי פה ארז טל, וזה אמר לי, לא, לא, לא. אז ויית ארז, צריכה להתרגש יותר מהשני חבר'ה שלידו. ולא הכרתי אותם, וזה באתי לפגישה, ולא קרה יותר מדי, ואז התחלתי לעשות סרטונים לבד, ואז דיבר איתי העורך, ואמר כאילו, תקשיבי, אנחנו רוצים לעשות איזה משהו כזה, עם בנות שמדברות, רקע, אנחנו נשאל אתכם שאלות רוחביות, ואז נערוך את זה לסרטון, כל סרטון לפי נושא, וזה, וכאילו יהיה מגניב, תבואי, תכיני פאנצ'ים. חשוב לנו שתכיני פאנצ'ים. אז באתי, הכנתי פאנצ'ים, בלי עכשיו, אני כבר לא מכינה לזה פאנצ'ים, אני פשוט באה ומדברת. אבל זה ממש היה כאילו, היה חשוב שאני כאילו, היה לי חשוב גם להיות כאילו איזה עוגן קומי כזה, תמיד להצחיק את זה. זה התגלגל בצורה כל כך מוזרה, שזה פשוט, הרגשתי באמת, אני חושבת שעד עכשיו זה היה באמת מחוץ לידיים, זה פשוט לא היה בשליטתי. באמת, אני עשיתי מה שאני יכולתי לעשות, כאילו, בשביל להיות שם בחוץ. אמרתי כן לכל מיני דברים. מאיפה שזה, כאילו, לאן שזה התגלגל, זה כבר, וואו, אני אין לי מושג.
כן, ותגידי זה שזה התגלגל כל כך מהר, ואת גם מתארת המון מרכיבים שהם כביכול מזל, נכון? מישהו במקרה היה שם וראה אותי, וזה התגלגל והפך לזה, זה לא גורם לך לפעמים להרגיש, כאילו, זה לא באמת הרווחתי את זה ביושר, זה איך שקרה לי.
כן, בהתחלה הייתי חושבת ככה, ברור. ואז, זה בדיוק הקטע, שאני זוכרת שבהתחלה אכלתי את החרדות האלה, שאמרתי לעצמי, בונה, אני חייבת לשמור על העבודה הזאת שיש לי עכשיו פה בישראליות, כי אם, כי אני אשכרה עזבתי את העבודה הרגילה שלי באלעל כדי להגיע לישראליות, ואני עזבתי אחלה של משכורת, ואז באתי לשם ואמרתי, בונה, אני חייבת לשמור על העבודה הזאת, אם יפטרו אותי מפה, הלך עליי. ואז פתאום באיזשהו שלב, לא יודעת, משהו פתאום כזה התחבר לי, אני מניחה שזה שיחות עם חברים וזה, שהתחלתי לחשוב, למה מלכתחילה אני נמצאת במקום שבו אני נמצאת? מישהו ראה בי משהו? למה המישהו הזה שראה בי משהו, הבן אדם היחיד בעולם שראה בי משהו, ואף אחד בחיים לא יראה בי יותר עוד את המשהו הזה? כנראה שמישהו אחר גם יראה את המשהו. התחלתי גם לחשוב ככה עם הרדיו, והתחלתי לחשוב ככה גם, באמת, עם כל דבר שקיבלתי, ישר חשבתי על איך אני מאבדת. ואז התחלתי לדמיין, כאילו, וואלה, למה לחשוב את הדברים האלה, אם מראש רצו אותי פה? לא, זה מתחבר.
לא עלו מחשבות של, בסדר, הוא רצה אותי, אבל הוא לא באמת יודע שאני...
כזה?
כן.
כן, גם זה היה ממש בהתחלה של שמתישהו יבינו שאני זיוף ושאני ברוך ושאני זהו, שאני סתם.
כן, את מכירה את האימפוסטר סינדרום?
כן, כן, כן. קראתי על זה. את רוצה להסביר לי אולי קצת יותר
כדי שנרש? כן, אני גם אסביר כדי שהמאזינים, למי שלא מכיר. אימפוסטר סינדרום זה, קוראים לזה סינדרום, אבל זה לא באמת איזושהי...
תסמונת.
תסמונת, אבל תנו לזה שם, כי זה דבר מאוד 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 נפוץ, שבעצם, לפי המחקרים, 70% מהאנשים המצליחים, האינטליגנטים, מרגישים את זה. וזו בעצם התחושה של אני מתחזה, יום אחד יגלו אותי, יום אחד יבינו שכל הדבר הזה הייתה תרמית אחת גדולה, שאני בעצם לא שווה או לא שווה כלום. הגעתי לפה במקרה, ויש איזה מין תחושה כזה של, את יודעת, המסכה תרד, או המסך יעלה, או לא יודעת לאיזה מטאפורה להשתמש, ואנשים יצביעו ויגידו, זאת היא בכלל לא שווה כלום, היא סתם במקרה פה, והכל יתפרק, וידעו מי אני באמת, שאני לא שווה כלום. אז זה ככה ממש בגדול על האימפוסטר סינדרום. וחשבתי עלייך במקרה הזה, כי בגלל שזה קרה כל כך מהר, ובגלל שאת, שפרצת ממש, ויש את האנשים שיספקו לך כאילו את הנקודה הזאת לדרוך עליה, של זה לא באמת, זה מזויף. כלומר, יש לך גם את הקולות האלה, שהן לא רק בראש שלך, אלא באמת אנשים שאומרים את זה. וחשבתי, וזו תחושה מאוד קשה להתמודד איתה. עכשיו, אני אומרת את זה בתור אחת שגם מרגישה ככה מלא, 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 מרגישה ככה, כאילו, מי אני בכלל? איך אני עושה את זה? למה אנשים מקשיבים לי? אוקיי, נגיד על הפודקאסט, זה קורה לי מלא, שאני אומרת, אוקיי, הפודקאסט עכשיו נמצא הרבה פעמים במקום הראשון ברשימת הפודקאסטים בארץ, שהוא מקבל 110 אלף האזנות בחודש. ומצד אחד יש בי קול שהוא מאוד שמח, שאומר, וואו, זה מצליח. כן. מצד שני, קול שאומר, אבל מי אני בכלל? למה כל האנשים האלה מקשיבים? איך עבדתי עליהם ככה?
בדיוק.
הולכתי אותם באיזושהי דרך רמאית שכזאת, לחשוב משהו מסוים. וזה תחושות קשות כשהדברים לא עולים.
נכון.
ואצלך עוד יש באמת הרבה יותר קולות מבחוץ שגם דורכים לך לנקודה הזאת.
נכון. קודם כל, מההתחלה, כאילו, ברגע שעוד קיבלתי את ההזדמנות הראשונה שלי, אמרתי, או, מעניין מתי הם יעלו עליי. פתאום יגלו שאני לא באמת מצחיקה. מצד שני, כשיש אנשים שכן צוחקים, זה קצת קשוח, כאילו, לבוא ולהחליט שזהו, אני לא מצחיקה, או אני כן מצחיקה באופן חד משמעי. אני לא זה ולא זה באופן חד משמעי. בשנייה שמישהו בא ואומר, היא לא מצחיקה אותי, אני יודעת שיש עוד בן אדם שבא ואומר, היא כן מצחיקה אותי, ובגלל זה, אני כאילו כן נורא מחזקת את עצמי עם פידבקים חיוביים, ולא יודעת, יש משהו כזה קצת יותר מרגיע בזה, לא יודעת.
אני חושבת שאת עושה תהליך מחשבתי מאוד בריא, שאת אומרת, אני לא... לא אכפת לי אם שמים עליי את ה... או לא אכפת לי, אבל את מנסה להתנתק מזה ששמים עלייך את הכותרת של התווית הזאת של מצחיקה, לא מצחיקה. כמו כן. איזה מיון כזה שיש עליו בום של כותרת. כן. ואת אומרת, המטרה שלי זה להצחיק. אני לא מנסה לשים את זה תחת מגירה מסוימת של אני המצחיקה, אני הזאת, ואני צריכה לעמוד בזה.
נכון, וזה הקטע ש... שני דברים. קודם כל, פעם הייתי הרבה יותר לוקחת את זה אישית, כאילו אם היו מדברים על המקצוע שלי, אם היו, היא לא מצחיקה, זה כאילו דיברו על, אפילו לא לאה לב.
כל הערך שלך.
לאה מנדלב, הבן אדם שנולד, זאת אומרת, הילדה, אותה ילדה שאני זוכרת את עצמי, שגדלה ושבאה מהתיכון והתחילה לעשות זה, וכאילו כל המסע שלי כבן אדם, פתאום בא והכל פשוט כאילו נמחץ מול הבן אדם הזה שבא ואומר, לא מצחיקה. ואז פתאום התחלתי להבין.
הוא מבטל אותך לגמרי.
כן, ואז התחלתי להבין שבסופו של דבר, כל האנשים האלה שבאים ורואים אותי מבחוץ, הם לא באמת מכירים אותי, הם לא באמת פעם יושבו איתי לשיחה, הם לא באמת, הם לא, אין להם איזה משהו נגדי כבן אדם. הם מסתכלים, אומרים, זה יש את מקצוע שמבאסת אותי כי א', ב', ג', ד'. יכול להיות להיות מיליון סיבות גם חוץ מלא מצחיקה, אבל בסופו של דבר, הם מכירים אותי בגלל המקצוע שלי, לא בגלל שאני בן אדם. וזהו.
כן, זה, אני חושבת שזה מאוד מרשים, התהליך הזה שאת עושה, שאת באמת, את מנסה להסתכל על עצמך בתמונה הרחבה.
כן.
זאת אומרת, אני לא רק מצחיקה בפורמט מסוים, מבאסת לאנשים את היום ומשמחת להם את היום, אלא אני, לאה, לב, מנדלב, כן. איך, איך את קוראת לעצמך כשאת...
כן. בזה, לאה לב בתכלס, כן.
אוקיי, אז, ויש בי הרבה צדדים והרבה דברים, וחלק מהם מקבלים ביטוי ומקבלים פידבק, אבל את לא נותנת לזה להשליך על כל מי שאת...
זה, זה, זה עדיין תהליך, זה כן. תמיד תהליך ב, ב, שקורה. אני עדיין לא נהנית לקרוא תגובות לא טובות. ברור. אין מ, מה לעשות. נהנה. ברור. כשאת מרגישה שהדמות הציבורית שלך לא אהובה, את מרגישה שאת באופן אישי, כאילו את כבן אדם מאוד לא אהובה, וזה, וזה ממש, לי לפחות זה הוריד את הערך, כאילו העצמי, אני חושבת איזה כמה, איזה תקופה מסוימת, שלאט לאט זה כזה, זה עדיין קורה, שאני פשוט... מנסה להרחיק את עצמי באמת מזה, ולהבין ש... את יודעת, לפעמים אני בבית, אני יושבת, ואני כזה, לא יודעת מה, שוטפת את המראה או איזה משהו כזה, סתם מנגבת משהו. Mm-hmm. פתאום אני אומרת, כן, זה החיים הרגילים. זה החיים הנורמליים. כן. זה החיים, שאני אומרת כאילו, זה חיים שהם, החיים עצמם, פה אני הבן אדם. ואז אני חושבת על כל הדברים שאני עושה בחוץ, ושאנשים רואים אותי, ושאני ציבורית וזה, ואני מבינה שפתאום זה כאילו זה... זה פתאום איזה שני אנשים קצת שהם שונים.
יש ש... הפרדה.
כן, יש איזושהי הפרדה מסוימת, ו... ובגלל זה כזה, פתאום אני מתחילה להבין כזה, עליה של הבית היא בן אדם, זה באמת, מי שאני בבית, אני מאוד מנסה כזה להתחבר לעצמי, ולאהוב את עצמי וזה, ולהיות אני בלי קשר, בלי להגדיר את עצמי כמקצוע. ואני גם מאמינה ש... כאילו, דרך הדבר הזה, כשאני גם ארגיש שאני מול אנשים ואני לא חייבת כל הזמן להצחיק אותם, שאני יכולה להוריד רגל מהגז, ואז פתאום זה הופך להיות הרבה יותר נעים כשאני כן מצחיקה אותם. זה פתאום הופך להיות איזה משהו...
שאת לא חייבת להצחיק.
כן, כן. אז לא יודעת, יש בזה הרבה, יש בזה הרבה עניין, כאילו, להפריד את, את המקצוע מהבן אדם, אבל אני עוד עובדת על הכל. זה בדיוק הקטע שאני מדברת, כאילו, על כל הדברים האלה, וזה, אני עדיין עובדת על זה.
זה נראה לי משהו שעובדים עליו כל החיים, לא?
זה לא מעודד אותי כל כך. אני רציתי לדעת שיש לזה סוף.
כן, אז אני חושבת שאין לזה סוף. את יודעת, יש לזה אבולוציות, כמו שאמרת, שבמהלך הישראליות עברת שלושה פליפים, אז...
נכון.
יהיו עוד פליפים, לאו דווקא יהיו פליפ במובן של התהפכות, אבל שינוי. את מרגישה שעם כל החבילה הזאת, שהיא חבילה מורכבת, החיים שלך הם חיים טובים בסך הכל? את עושה כסאבסקרייב לחיים שלך?
כן.
כן.
מה, למה לא? חיים טובים. זה, כל עוד אני, יש לי את ה, באמת, אני, אם הייתי כל בן אדם אחר מהצד, הייתי מקנה בעצמי על זה שלפחות אני יכולה להתפרנס ממשהו שאני אוהבת לעשות מבחינת, וואו. אני לא מאמינה שהגעתי לזה, באמת.
מרגישה ברת מזל לזה.
ממש, שזה באמת, זה מעבר ליכולת ולזה, כי יש אנשים מדהימים, 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 בעלי יכולות וכישרוניים, וכאלה שהם גם עובדים והכל סבבה, אבל הם לא ממש מרגישים שהם מתפרנסים בכבוד. אני מרגישה שאני מתפרנסת בכבוד, עושה משהו מגניב תוך כדי, ולא מאבדת את עצמי. יש לי באמת מזל.
וואו. זה יופי, איזה כיף לשמוע. אני חייבת לומר, כמו שראית, שכשכתבתי בקבוצת הפייסבוק, אז היו כל מיני שאלות שעלו, היו גם המון פידבקים לא טובים לזה שאת באה.
אני אהבתי את השאלה, פחות. את השם מישהי, פחות, אם אפשר.
כן.
זה מצחיק.
שגם בשבילי, דרך אגב, זאת חוויה חדשה.
כן, בדרך כלל כולם חיוביים אצלך.
כן, לא בקטע של כולם חיוביים, אבל הרוב המוחלט של האורחים שאני אומרת שהם מגיעים, אז אנשים או פשוט, את יודעת, או לא מכירים אותם ואז אין מה לומר, או מכירים אותם ואז שמחים. מדי פעם זה ממש נדיר שיש פידבקים מקוטבים כל כך.
כן.
ופה באמת היו פידבקים מקוטבים, ואז מצאתי גם את עצמי עם המחשבה האוטומטית של מישהו אפילו כתב לי, מקסימום תאבדי מאזינים בתוכנית.
ראיתי את זה. את לא מפחדת לאבד מאזינים?
אז עלתה לי מחשבה של כזה, וואי, אולי באמת אנשים לא יאהבו את התוכנית בגלל זה. ואז תפסתי את עצמי על המחשבה הזאת ואמרתי, מה נסגר? כלומר, את לא יכולה לפעול ככה, את לא יכולה לעבוד ככה, ולהגיד, טוב, עכשיו אלה לא יאהבו את זה, אז אני לא אעשה ככה, ואלה לא יאהבו את זה, אז אני לא אעשה ככה. ואמרתי, אוקיי, כלומר, יש פה משהו שהוא עניין אותי.
כן.
כלומר, אני חשבתי על זה, עלה לי הרעיון הזה, אני חושבת שיש סיבה לעשות את זה, אז, כן. אז אני הולכת לעשות את זה. כן.
אוקיי.
לדעתי מעניין, כן. אבל אני אומרת שזה היה לי מאוד מעניין פתאום לראות גם בתוך הקבוצה כן. את המקום הזה של אנשים שאומרים לא, ממש לא, ואת האנשים שאומרים יש לי דווקא שאלות כן. מעניינות לשאול.
אז רגע, שנייה, לפני כן, הזה אני כן. חייבת להגיד שתמיד כל פעם שאנשים מביאים אותי לשיתוף פעולה, שאנשים מביאים אותי לרעיון, כל דבר, כאילו באים ויוצרים איתי קשר, אני מרגישה שאיך אתם יכולים לבוא ולשאול אותי על איך אני שמה זין וזה, כשאתם עושים בדיוק את אותו הדבר, כשאתם לוקחים את הסיכון בלעבוד, כאילו סיכון, בלעבוד איתי, זה כאילו, זה לא כזה סיכון, אבל זה כן, את באה ואת אומרת, אני לא מוכנה שהקהל יבוא וינהל אותי, ויגיד לי מי האורחים שיהיו, ומה לשאול, ומה להגיד. וזה בדיוק כל מה שככה אני פועלת, כאילו, אני לא אתן לאף אחד לבוא ולנהל לי את המילים, וכנראה שהם נורא מתבאסים את זה, כל האנשים וכותבים לצד השני.
כן,
לא נאמר.
כן. אני חושבת שאולי אחת הסיבות שמאוד התחברתי עליך, זה בגלל שיש בי את החלק הזה. אני חושבת שאת, אני מורידה בפנייך את הכובע, שאני חושבת שאת מתמודדת עם זה יותר קשה ממה שאני מתמודדת. כן? לי היו, יש הרבה פידבקים שבדרך שלי אני עושה משהו שהוא מסלול שהוא מאוד יזמי ביחס לתחום שבו אני מתעסקת.
כן.
אז יש אנשים שלא אוהבים את הדרך, כן? כן. את התוכן עצמו, אני לא מקבלת הרבה פידבקים של כזה, מזעזע, כאילו, אני חושבת שאני פחות מכתבת.
ברור.
יש בי מין הכיתוב. וזה מאוד עניין אותי לשמוע על ההתמודדות עם הכיתוב הזה. אבל, כן. אז אני רוצה לשאול אותך כמה מהשאלות המעניינות שכן עלו פה, מאנשים שהיה להם שאלות עלייך.
בבקשה.
אז מישהו כותב, עודד, כותב, שיחה על מגננות יכולה להיות מאוד מעניינת איתה. המילה מגננות, כלומר, את מרגישה שחלק מההומור שלך הוא איזושהי מגננה, או איזושהי הגנה על משהו שהוא
פעם לא חשבתי על זה, אבל זה משהו שאנשים אוהבים להעלות, אני מניחה. באמת, הומור יכול להיות כלי לכל כך הרבה דברים, ולכל כך הרבה מגננות. אני אף פעם לא חושבת על זה פשוט. אני פשוט לא, אין לי עכשיו את המחשבה הזאת של, או, זה סטנדאפיסט, הוא איש מצחיק. מעניין מה הטראומות שלו שהובילו אותו להיות איש מצחיק.
כן. כלומר, אצלך את לא רואה משהו שראית שההומור הוא דרך התמודדות שלך עם איזשהו קושי או
אני לא יודעת, כי אני לא יודעת אם לקחת את כל הקשיים שהיו לי בחיים, ולהתחיל להגיד שהוא, כאילו, ולבוא, כן, הומור עזר לי פה, והומור עזר לי פה. לא יודעת, אני באמת לא יודעת איך לשייך את זה עוד פעם. כמו שאמרתי, אני תחת construction, אני עוד בונה את עצמי.
כן, את עוד לא רואה את זה כאיזשהו מנגנון שעוזר לך לפתור גם משהו שהוא יותר פנימי, מעבר ללהצחיק אנשים אחרים.
כן, לא, תראי, אני כן מאמינה שבכל סטנדאפיסט, יש את הרצון שפשוט יאהבו אותו. וכשאתה מצחיק אנשים, הם אוהבים אותך.
כן.
אז אני מניחה שזה, כאילו מבחינתי זה כזה השורש של זה, או איזשהו גרעין כזה של הדבר.
וגם, את יודעת, גם אם מדובר בלזכות באהבה, זה לזכות באהבה על משהו שקראנו לו הגרסה הלא מלאה שלך.
מה זאת אומרת?
כלומר, אמרת שיש לך את הלאה של הבמה, נגיד, ואת הלאה של הבית.
נכון.
ואז מי שמקבלת את האהבה הזו, לאה של הבמה.
נכון.
זאת לא הלאה המלאה.
נכון, כשאת מגיעה הביתה, את ממש מרגישה את זאת אומרת, אחרי הופעה מדהימה, את חוזרת הביתה והכל רגיל. אני זוכרת שפעם באמת חזרתי מהופעה, מטורף, הרגשתי על גג העולם, חזרתי הביתה, פתחתי פחית של טונה, ואכלתי ישר מתוך הפחית, כמו איזה הומלס. אמרתי, זה החיים, זה החיים, זה בסדר. אני כאילו משהו בפשטות הזאת, זה ממש מרגיש לי סבבה, וכשאני, ובאמת עם הזמן, אני פתאום מתחילה להבין כמה שסטנדאפ בסופו של דבר, עם כל זה שזה שליחות, ולשדר ברדיו בבוקר, לשמח אנשים על הבוקר בפקקים, זה כאילו שליחות, וזה, ואנשים מדברים על זה נורא יפה. בסופו של דבר זה גם, גם מקצוע. אני צריכה להתפרנס.
אני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש הרבה מוטיבציות שונות לעשות משהו.
כן.
אם אני, את יודעת, אם אני מדברת על עצמי, אז יש לי את המוטיבציה שאני אומרת, אני רוצה להנגיש את הדברים האלה לקהל הרחב, ויש את המקום של, באמת, יש פה דברים מאוד מאוד חשובים ומלמדים שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר, אני רוצה שכולם ידעו את זה. כלומר, זה הגג של הפעילות שלי, כשאני שואלת את עצמי, למה אני עושה את זה? אז אני עושה את זה כדי שאנשים יוכלו לחיות טוב יותר, וכדי להנגיש משהו כמו פסיכולוגיה, שהוא לרוב די לא נגיש, החל מאם זה דברים מדעיים, ועד גם תיאוריות פסיכולוגיות שאלכי תנסי להבין אותם, לקהל הרחב. אז זה המוטיבציה, נקרא לזה בפשט. אבל תמיד אפשר לבוא ולשאול, אבל רגע, למה את עוד עושה את זה?
כן.
אז זה לא רק זה, נכון? זה אף פעם לא דבר אחד. ואז אני נכנס למקומות יותר אישיים, שאני אומרת, אוקיי, אני גם מצאתי לעצמי, נגיד, איזשהו מסלול שככה אני תמיד מתפתחת. כי אני כל הזמן צריכה לקרוא דברים ולהנגיש אותם ולדבר עליהם, ואני חייבת to walk the talk. אז זה עוד מוטיבציה שהיא גם מוטיבציה אגואיסטית שלי. ואז אפשר להיכנס לדברים עוד יותר עמוקים של, אוקיי, אבל מה זה המקום הציבורי הזה? נכון? המקום שאנשים אחרים שומעים את זה. אז יש המון צדדים למוטיבציה הזאת. אז יש את השליחות של באמת להצחיק אנשים, אבל יש גם את המקומות הפנימיים של, למה אני עושה את זה. כלומר, יכלת גם, את יודעת, לכתוב למישהו אחר בדיחות. נכון?
נכון.
יש אנשים שעושים את זה.
נכון.
במאחורי הקלעים.
נכון. אני כל הזמן גם חושבת, סבבה שאני רוצה להצחיק, וסבבה שזה, ולשמח. תמי, כל פעם שאני שומעת סטנדאפיסטים, שמדברים על איך הם רוצים לשמח את הקהל, ואיך הם מרגישים שזה שליחות, ואיך הם מרגישים שזה זה, אני כאילו מבינה מצד אחד, מצד שני, כאילו, אל תיקחו את המקצוע כל כך ברצינות. כאילו, קודם כל זה כיף. כשאתה על במה, אתה הופך להיות מרכז העניינים. אנחנו חולים על זה, אנחנו אוהבים להיות מרכז העניינים. צריכה לראות סטנדאפיסטים בחדר אומנים, כשיש כמה, זה תלוי גם בסטנדאפיסטים, זה יכול להיות פשוט מלחמות אגו או קשות, כאילו זה...
מתארת לעצמי.
יש הרבה מאוד צדדים ללמה הולכים לעשות סטנדאפ. לבוא ולגלות, וזה כאילו טוב, זה סבבה, זה חשוב כדי להבין את העצמי וזה. אבל כאילו אני מרגישה שעיקר העבודה שלי אמורה להיות על לא להבין למה אני רוצה להצחיק, אלא על פשוט לעשות את זה. כי זה לא משנה כל כך אולי בסופו של דבר. כאילו אולי זה כן משנה, אולי זה יפתור לי איזה משהו, אבל... היי, מן, עובדים, אני לא יודעת. זה מקצוע מוזר.
כן.
שבחרת.
אני חושבת שזה מוזר לפעמים, כי את אומרת, אני עושה משהו שבא לי באופן טבעי,
כן.
שאני לא, קשה לפעמים להגיד האם עבדתי בשביל זה, או האם זה פשוט יש לי את זה.
כן.
נכון?
כן.
ואז אם יש לי את זה, ואני פשוט עולה על הבמה ומצחיקה אנשים, אז איך זה מקצוע? איך זה משהו שאני מתפרנסת ממנו? נכון? זה מין תפיסות שיש לנו סביב מה זה עבודה.
כן.
מה זה משהו שאנחנו הולכים עליו, משלמים לנו עליו, ואנחנו חוזרים הביתה, ומה זה משהו שאמור להיות בין החברים ובצחוקים.
וזה באמת קטע, זה באמת מקצוע שבהתחלה, כאילו גם אמרו לי, את עבדת קשה בשביל זה, את עופת מלא, וזה לא הרגיש כמו עבודה, לא עבדתי קשה, הלכתי, חגגתי את המקצוע.
כן, עשית את מה שאת אוהבת.
כן. עוד פעם, אנשים מסתכלים על זה בצורה נורא שונה, אני זוכרת אחת השאלות שם אצלך בפוסט, היה משהו עם אומץ, שזה נורא אמיץ לעשות, כאילו, סטנדאפ. שאנשים מסתכלים על זה לא, ממש לא כמו שאני רואה את זה, כי מבחינתי לעשות סטנדאפ זה לא כזה אומץ.
אז מה זה?
אני תכף אגיד, קודם כל אני אגיד, מה האומץ באמת?
כן.
להיות פקח חנייה.
למה?
כי אתה קם בבוקר, אתה אומר, היום אני מניאק. אתה כל יום קם בבוקר ואומר, היום אני נותן דוחות לאנשים, אני לוקח כסף מאנשים, מעביר לעירייה, כדי שהעירייה תוכל להמשיך לשלם כסף על כל השטויות שהם עושים פה. ואני הולך להיות מניאק עכשיו כלפי אנשים, ואם מישהו יתפוס אותי, כנראה שהוא יתעמת איתי, כדי להילחם על זה שלא יהיה, זה מבחינתי. אומץ.
כן.
מבינה? אז כאילו, כל אחד מסתכל על זה בצורה שונה. לא יודעת, זה לא נראה לי כזה, זה כן, כאילו, זה כן אמיץ לעלות לבמה, כשאתה זה, ואם פתאום לא צוחקים, אז להתייבש וזה, ולהמשיך לעלות וזה. אבל זה גם לא אומץ, זה פשוט לקבל כפות כל הזמן, ופשוט לדעת ללמוד מהכפות.
כמו מין נחום תקום כזה.
כן.
כן.
בטח, זה, זה המשמעות של סטנדאפ.
וואו. את יודעת, זה מאוד מרשים, היכולת הזאת להישאר על הבמה, כשאת יודעת שאוקיי, יש עכשיו, בטח קורה לפעמים שאת באה, ויש קהל שהוא מייבש יותר.
כן, 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 שאת, ברור, ברור.
מרגישה כימיה איתם, יש קהלים שאת עומדת ואת אומרת, אז, ואת עדיין צריכה להישאר שם.
כן.
במשך עוד שעה שלמה. ו...
טוב, אף פעם לא יצא לי שהופעה מלאה שלמה לא צחקו.
כן.
במראטונים לצורך העניין, פתאום 10 דקות. לא צוחקים. מה לעשות? צריך לבדוק למה, צריך לראות אם אני עמדתי על הבמה לא טוב, אם זה פשוט, לפעמים זה פשוט באמת, הקהל הוא לא הקהל שלך, זה סבבה, זה גם בסדר, אבל צריך גם לדעת לא להאשים את הקהל, אלא לדעת ולהשתפר מזה, אבל זה מבחינתי כאילו, אני זוכרת גם הפסיכולוג שלי, היה בהלם מזה, שהוא כאילו שואל, איך את, מה החוויה של זה שקהל לא צוחק? אז אני אומר, זה לימודי, פה אתה לומד, למה לא צחקו?
כן. את יודעת, יש בפסיכולוגיה הבחנה בין דפוס חשיבה מקובל לדפוס חשיבה מתפתח.
אוקיי.
אנשים שיש להם דפוס חשיבה מקובל, זה אנשים שהם אומרים, מה שאני יודע לעשות, זה מה שמעיד עליי, כמה שאני יכול לעשות, ומה שאני יודע, זה מה שאני יודע תמיד. ואם נכשלתי, אם ניסיתי להצחיק ולא צחקו, אז סימן שאני לא טוב ולא טובה בזה.
כן.
ואנשים שיש להם דפוס חשיבה שהוא דפוס חשיבה מתפתח, הם אנשים שרואים את הדרך כמשהו שהוא תמיד יכול להשתנות. כלומר, נכשלתי עכשיו, אז
כן.
היי, בוא נבדוק למה לא צחקו, ונלמד מזה, ולא נשים את זה ככותרת על טוב, אז אני לא מצחיקה, זה מה שאני יכולה, וזה לא יתפתח יותר מזה. ואני מניחה, כן, אני לא מכירה אותך ממש טוב, אבל אני מניחה שאחת הסיבות שאת מצליחה ומצליחה מהר, זה בגלל הדפוס חשיבה המתפתח, שאת אומרת, אני לוקחת את זה כדרך, לא צחקו, כואב, לא נעים, אבל, כן. אבל זה שיעור ללמוד ממנו, ולא מחסום אל תתקרבי לתחום הזה יותר.
ברור, זה, אני חושבת שכל סטנדאפיסט טוב חייב שיהיה לו את הדפוס חשיבה הזה, של ה... כרגע לא עבד, מתישהו, זה הקטע שאנחנו גם רואים את זה, בזה שאנחנו ממש קולטים איך פעם אחת בדיחה אחת עובדת, ופתאום פעם אחרי זה היא לא עובדת.
כן.
זאת אומרת, זה מצחיק אנשים מסוימים, לא את כולם, זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהולך לא ברור, גם את זה צריך לחקור, כאילו כל דבר שפתאום אתה בטוח ב1,000,000%, את בטוחה שזהו, הגעת לבדיחה הכי מעולה שיש, ופתאום לא צוחקים, אז זה לא כי הבדיחה הזאת היא שווה לזבל. אנשים עדיין צחקו ממנה. צריך פשוט לפצח את זה כל הזמן. אז בסטנדאפ זה פשוט בלתי נמנע. זה באמת מקצוע שנותן לך מלא כלים לחיים, מבלי אפילו לקלוט. אני לא קלטתי. כל העניין הזה של... הנה, קבלי, בגלל זה אני אוהבת גם סקייטרים. אנשים ש... ואנשים שמתאמנים, אנשים שכל הזמן עושים משהו, מתאמנים על איזה משהו עד שהם מצליחים. אתה תמשיך להתאמן על זה, אתה תמשיך לקפוץ, אתה תמשיך ליפול מהסקייטבורד עד שאתה תלמד. אתה תמשיך להתרסק על הבמה, תמשיך לעשות את זה, עד שאתה תצליח. אתה מגיע לחדר כושר כמה פעמים, אתה נכנס לכושר, מלא דימויים יש לסטנדאפ, מיליון. אתה נכנס לחדר כושר, אתה מתאמן עכשיו, לא יודעת מה, שבוע את מתאמנת, את בשיא הכושר, שבוע את לא מתאמנת, את חוזרת שבוע אחרי, את מרגישה איך יותר קשה לך. כנה לגבי סטנדאפ, כשאת שנייה אחת מורידה רגל מהגז, פתאום את מרגישה איך את נהיית חלודה יותר.
כן.
את רואה את זה.
וואו.
זה ממש, זה כלי נורא חזק לחיים, אני מאמינה.
איך את לוקחת את זה לחיים האישיים שלך, את ההומור ואת ההתמודדויות האלה? כלומר, מעבר למה שזה גורם לך לעשות על הבמה, יש לך סיטואציות שבהן את אומרת, כאן ההומור הוא כמו איזה כלי שיושב לצידי ועוזר לי, מגן עליי.
מעניין. אני לא חושבת על זה, כי אני אף פעם לא אומרת, הנה, זה ההומור, זה לצידי, אני פשוט, אני באמת חיה מתוך זה, כאילו, אני, בכללי אני חייבת להגיד שאני בן אדם חיובי, נשים שנייה את ההומור בצד, בכללי החיוביות, אני יודעת שמדבר פה על פסיכולוגיה חיובית, אני ממש מנסה לאתגר את עצמי גם כל פעם, עם לנסות ולראות איך מהסיטואציות הכי קיצוניות ומחורבנות שיש בכל מצב, אפשר להוציא עדיין משהו אחד לפחות טוב.
יש לך דוגמה?
אני לא זוכרת, אני פשוט זוכרת שכל פעם שאני אני גם לא עושה את זה כאילו בכוונה של, היי, תסתכל על הצד החיובי. אני פשוט באמת, לפעמים אנשים באים ואומרים לי, בונה, איזה זין, קרה לי X, Y, Z, ואז אמרתי, כן, בונה, אבל עכשיו זה מפנה לך את המקום לזה. צורך העניין, הפסקתי לעשות איזה משהו, פרשתי מלעשות את זה. נו, אחי, יש לך זמן עכשיו להשקיע בזה. וואלה, לא חשבתי על זה ככה. תמיד כאילו שאנשים פתאום אומרים, וואי, נכון, הכל סבבה. אז אני, באופן הזה, אני באמת בן אדם אופטימי. אני חושבת שהומור לא כל כך מתקשר, זה אפילו די חסר הומור, מבחינתי, כאילו, לבוא ולהיות כל כך חיובית, כי יש משהו הרבה יותר מצחיק בלהתבוסס בחרה, בעיניי, אבל זה ממש, זה כלים, לא יודעת, זה הומור וסטנדאפ, זה תמיד גורם לך להסתכל על כל סיטואציה מהצד השני, ולגרום, כאילו, כי תראי, יש, אוקיי, יש בדיחות שהן לצורך העניין נכתבות בקטע של, אוקיי, עולם ההפך, מה, עולם ההפך, מה היה קורה אם הדבר הזה היה קורה הפוך, אז בטח היינו רואים אנשים שעושים ככה וככה. זה נגיד סוגי בדיחות מאוד איזה, אז לפעמים כשאת באה ואת עושה את העולם ההפך הזה, על דברים שקורים לך בחיים האמיתיים, אז זה פתאום, זה יכול לגרום לך עכשיו לחשוב על סיטואציה ממש 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 מחורבנת, פתאום את אומרת מה היה קורה בעולם ההפך, ואז פתאום את מדברת, אולי עדיף לי להיות ככה עכשיו, אולי עדיף לי בסיטואציה הזאת. זה רק אחד כאילו מכל מיני, פשוט יש כל כך הרבה סוגים של בדיחות, שלפעמים כשאת באה ולוקחת סיטואציה והופכת אותה לבדיחה, פתאום זה כזה הרבה יותר, פתאום את יכולה להסתכל על זה גם מכיוון אחר, ולאתגר את עצמך מכיוון אחר במחשבה הזאת, וזה.
זה המון גמישות מחשבתית.
כן.
ואיך זה משפיע על מערכות יחסים שיש לך שהן לא בעבודה, חברות, יש איזה קטע שאת מרגישה שאת צריכה להיות מצחיקה שם, או שדווקא אין לך כבר כוח להיות מצחיקה, ואת מביאה את הצד, את הצדדים היותר רציניים, רגועים?
זה תלוי, זה ממש תלוי, כי לפעמים באמת יש ישיבות כאילו של רק צחוקים וזה. אני כאילו, בוא נגיד ככה, אני כל פעם שאני מצחיקה חברים, אני מופתעת כאילו אני מצחיקה קהל. זאת אומרת, לא מופתעת, אבל כאילו, כן, זה מופתעת לטובה כזה, איזה כיף, נהנתם מזה. תודה. יופי, לפחות זה. כאילו, אני גם אוהבת לדבר ברצינות נורא עם החברים, כי אני מרגישה שכולם מדברים איתי לא ברצינות, אז לפחות עם החברים יש לי את זה.
יש איזה איזון.
כן.
כי יש נושאים שהם מחוץ לתחום, שלא צוחקים עליהם מבחינתך?
אני תמיד אומרת, בכל רעיון שואלים אותי את זה, יש משהו שלא היית מוכנה לצחוק עליו, בחיים, בחיים וזה, ואני תמיד אומרת, לא, אני מוכנה לצחוק על הכל, מוכנה לעשות זה.
הכל.
לאור האירועים האחרונים, ולאור זה שאני עובדת ברדיו, הבנתי שיש דבר מאוד בסיסי, שזה פיגועים, זה אנשים שנהרגים, אנשים כאילו, את יודעת, אני באופן אישי, לא אכתוב בדיחה. אם אני אשמע בדיחה טובה, אני אצחק. יכול להיות גם שלא, כי זה יזעזע אותי עד כדי כך שאני לא ארצה. אבל אם הבדיחה טובה היא טובה, אבל כאילו בקטע הזה של ממש בני אדם שנהרגים בדברים, זה קשוח לי. זה קשוח לי לצחוק על זה. אבל אני לא אכעס על אנשים שבוחרים כן לצחוק על זה, כי אני יודעת שלכל אחד יש את המנגנונים שלו.
כן.
אני יודעת שגם יש אנשים שדווקא כן צוחקים על פיגועים ושכול, כי הם בעצמם עברו שכול. כן.
בטח, כל התיאת בדיחות שחורות זה.
כן. זהו, אז זה הקו האדום שלי.
כן.
כן.
יש קו אדום.
כן, כן, שאני אפילו כאילו מצד אחד אני חושבת פעמיים, כן, ככה להגביל את זה וזה, מצד שני אני מרגישה בנוח עם ההגבלה הזאת, כי אני אפילו לא מרגישה איזה צביעות של, יודעת, יש אנשים שאומרים כאילו, מה זה הצבועה? את מוכנה לצחוק על תינוקות מתים ועל שואה ועל אונס, אבל על נפגעי פיגועים, לא, מה פתאום, על שכול חס וחלילה. יש אנשים שלא משנה מה, הם יהיו קיצוניים נורא בדעות שלהם, והדעה שלהם שאסור לעשות בדיחות על XYZ, זה כאילו לא בא באותה, כאילו זה לא אין הלימה בין הדברים, זאת אומרת, איך יכול להיות שיש לך את זה, את הקווים האדומים האלה, אבל לא את אלה. עוד פעם, זה דיבור כזה של קיצוניים כאלה, לא יודעת.
כן. יש, את מכירה את השיר מפרפר נחמד, לפעמים אני עצוב, כן. ולפעמים שמח.
אבל אני, תמיד נשאר אני.
כן. אז אני חושבת שזה שיר מאוד יפה, כי נכון. הוא שיר על אינטגרציה, נכון? על אינטגרציה בין החלקים השונים שיש בנו.
כן.
ואני חושבת שהרבה מהדברים שעלו היום בשיחה, היו באמת סביב הנושא הזה של איך אני מחברת בין חלקים שהם החלק הזה והחלק הזה והחלק הזה והחלק הזה שהם כביכול שונים, נכון? זה כביכול יכל להיות בן אדם אחר, וזה יכל להיות בן אדם אחר, וזה יכל להיות בן אדם אחר, ועליה שעומדת על הבמה ומדברת גסויות, ועליה שיושבת כאן והיא מאוד רצינית ומדברת על החיים שלה, זה כאילו שני אנשים שונים, נכון? אבל זה לא, זה בן אדם אחד, ודווקא היכולת לחבר את זה ולהגיד, כן, אני גם כזאת וגם כזאת וגם כזאת, זה משהו שהוא מאוד בריא, ואני חושבת שהרבה מה קשיים שיש לנו לפעמים בחיים, זה שאנחנו לא מצליחים לחבר את החלקים. שיש לנו, יש לי את האימא, ויש לי את היזמית, ויש לי את החברה שאוהבת להיות במרכז העניינים. כלומר, יש לי המון המון צדדים, וכשאנחנו לא מצליחים לחבר אותם, אז יש הרבה פעמים איזשהו כאב.
איך לא מצליחים לחבר, מה זאת אומרת?
יש אנשים שהם יותר חווים את עצמם, כבאמת, נקרא לזה, אנשים שונים בתוך אותו בן אדם. כלומר, יש להם מין מוד כזה. קוראים לזה הרבה פעמים בפסיכולוגית מודים, שכאילו יש לי את המוד הזה ואת המוד הזה, אבל אין ביניהם קשר.
כן.
והעבודה של האינטגרציה, הרבה פעמים עבודה שעושים, נגיד, בטיפול, יכולים להגיד, אוקיי, את גם כזאת ואת גם כזאת, איך מחברים את החלקים האלה לכדי שלם.
כן. אני מקווה שיש אנשים פה שמקשיבים ואומרים, וואלה, אולי אני גם כאילו לא רק האיש מקצוע, אלא שיש בי עוד דברים, ושאם אנשים אחרים לא רוצים לראות את זה, זה כאילו עניין שלהם, אבל אני רואה בעצמי את הדבר הזה שזה, וחשוב לי עם האנשים שאני אוהב, אנשים שקרובים אליי, להראות להם גם את הצדדים שהם כאילו כמה צדדים, ולהרגיש אנשים כאילו יותר שלמים מאשר איזשהו שמינית בן אדם, שהוא מסתובב פשוט כבעל מקצוע, או כרק הורה. אני לא יודעת, אני מקווה שיש אנשים שלא מעריכים כאילו את עצמם רק על בסיס משהו אחד, אלא שיש להם איזשהו משהו שהם יכולים להרגיש שלמים איתו.
תמונה מלאה.
כן.
שזה, אתה יודעת, הרבה פעמים אנשים חושבים, אם אני נגיד לא אהיה סטנדאפיסטית יותר, או אם אני אפסיק לעבוד במה שאני עובדת, או משהו בחיים שלי להתפרק, אז מי אני? אז מה נשאר? וזה נשמע שאת אומרת, אם אני לא אהיה סטנדאפיסטית יום אחד, עולם הסטנדאפ ייגמר, את תהיי בסדר?
בהתחלה באמת היה לי את הפחדים האלה, זה מדהים. בוא נה, את ממש נוגעת בדיוק בזה. זה באמת, בהתחלה אמרתי, בוא נה, אם אני לא עושה סטנדאפ, אני, מה נשאר לי? באמת מה יש לי? גם כשאני חושבת על מה החלומות שלי, עדיין, אז אני יודעת שזה לא רק סטנדאפ, כי יש לי עוד כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעסוק בהם בתחום הקומדיה, אז מי יודע, אולי אפילו לטפל בעזרת הומור. כל דבר שיכול כאילו באמת... שיהיה לי ערוץ להוציא את ההומור החוצה, הכל סבבה. כי זה לא משנה, זה לא המקצוע הספציפית, זה פשוט הדרך.
כן, את יודעת, הייתה לנו לפני הרבה פרקים דווקא, שיחה על חוזקות אופי. חוזקות אופי זה בעצם תכונות שיש בנו, שהן עוזרות לנו גם להיות הבן אדם הטוב שאנחנו, ובדרך כלל גם דברים שמועילים לסביבה. והומור זה אחת מחוזקות האופי שאנחנו רואים במחקר, של הפסיכולוגיה החיובית. ואני חושבת שבן אדם שהומור זאת חוזקה שלו, זה ייכנס לכל מקום. כלומר, את יודעת, את גם אם תהי שוטפת כלים במסעדה, את תהפכי את זה למצחיק.
זהו, זה תמיד המחשבה הזאת של זה ילווה אותי, כמו מוזיקאי שתמיד, שגם אם הוא ילך לשטוף כלים, הוא יתחיל לנגן עם הכלים על הסירים, ועדיין יתחיל לייצר קצב. יש דברים שהם חיים בך, שיש לך איזו אומנות, שאתה כל כך אוהב, או איזה משהו שאתה כל כך מתחבר אליו, שהוא יכול לצאת מכל כיוון, זה כאילו מה ש... זה באמת איזה מין ביטחון כזה, ואיזה רגיעה כזאת מצד שני, וזה בדיוק מה שפחדתי ממנו, זה ש... וואי, איזה בס, אבל אם אני לא אתפרנס בדיוק מזה, אלא רק אעשה את זה בזמן שאני אתפרנס ממשהו אחר.
שזה יהיה רק סיידקיק כזה.
כן, למרות שזה גם לא כזה נורא, כל עוד אנשים מוצאים דרך, אני מניחה לטייל את כל ה... כישרונות והעוצמות שיש להם, אז מה זה משנה אם אתה עושה מזה כסף או לא?
מעולה. יש עוד משהו שחשוב לך לחלוק, לומר, מחשבות, רעיונות?
אני רוצה לפנות לכל האלה שכתבו דברים לא יפים.
כן. מה את רוצה להגיד להם?
האמת, באמת שאני רוצה איכשהו, אני לא יודעת מה יש בי, שכל בן אדם שלא אוהב אותי, בא לי להגיד לו, אחי, בוא שב איתי רגע לאיזה רבע שעה, רגע תנסה רגע באמת שנייה לשמוע אותי מבלי הזיוני שכל מסביב. כי יש אנשים שאומרים, ראיתי אותך בזה, שמעתי אותך ברדיו וזה, תנעני, ראיתי, שמעתי, לא אהבתי. כשאתם באים ושופטים כל דבר שאתם רואים בטלוויזיה, כל דבר שאתם רואים שהוא כבר ערוך, עשוי, מצולם וזה, תדעו שיש מאחורי זה הרבה מאוד, זאת אומרת, עומק של פשוט לא עובר, כי זה בלתי אפשרי, כי זה לא מעניין אף אחד. וזהו, לא יודעת, אני קצת יותר משלימה עם זה. כן. אני באמת מהפודקאסט הזה שהם פחות.
כן.
פחות.
כן.
זה בסדר.
את אומרת, בעצם בכל דבר שאנחנו רואים, אנחנו לא רואים את התמונה המלאה.
כן.
ואנחנו לא יכולים לדעת.
נכון, אני מנסה הרבה יותר, נגיד גם פחות, הרבה פחות לשפוט אנשים על סמך הדברים שאני רואה, לצורך העניין בחדשות, את קוראת איזה משהו, איזה נהג השם בזה שעשה ככה וככה וככה. תמיד גם כשדברים נראים נורא ברורים ונורא, הבן אדם הזה השם והוא חרה והוא זבל והוא זהו, אני תמיד מנסה לאתגר את עצמי עם המחשבה של רגע. ואם זה רק חתיכה קטנה מהתמונה, ואז אני מתחילה לנסות להשלים את התמונה כאילו מכל מיני כיוונים, וזה פשוט גורם לי, זה מוריד לי כזה את המפלס של השיפוטיות, אני פשוט לא מנסה לקבוע כאילו מה אנשים בדיוק, אלא קצת להיות יותר חופשייה ולוס עם זה, כמובן שזה הרבה פחות מצחיק, בגלל זה כשאני רוצה להצחיק, אני פשוט זונחת את זה, ופשוט ישר עם כל הסטריאוטיפים ועם כל הזה, ואני אפה על זה בטירוף, אבל ככה כשאני יושבת וחושבת ברצינות ורוצה להתייחס למשהו ברצינות, אני באמת מנסה לחשוב מכל הכיוונים למה בן אדם כאילו כמו שהוא, והאם אני מקבלת תמונה מלאה. חד משמעית, אני יודעת שכל האנשים, גם אלה שאוהבים אותי וגם אלה שלא אוהבים אותי, לא מקבלים את התמונה המלאה. ואני, ואני גם יודעת בוודאות שיש אנשים שם בחוץ שממש ממש אוהבים אותי, שיכול להיות שאם הם יכירו אותי אחרי איזה רבע שעה, הם יגידו, אוי ואבוי, מה זה אחר הזה? הכל יכול להיות, זה ממש סבבה. העניין הוא שבסופו של דבר, על מה שאתם מסתמכים זה כאילו כנראה לא בדיוק הדבר.
כן.
וזה סבבה. תמשיכו לעקוב אחרי ה... תבואו להופעות. זה הכל.
מדהים. יופי, אני ממש מודה לך. אני חושבת שזה היה מאוד מעניין. איך היה לך?
בסדר, קצת מבולבל לרגעים, אני פתאום מתחילה כזה, כי יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לגעת בהם, אני מרגישה שכל נושא יש לו איזה מלא זרועות, ואני מנסה לתפוס את כולם ביחד, כאילו. אז מאתגר היה, אבל כיף ממש.
כן, נהנית.
כן, תודה.
יופי, אני ממש נהניתי, ואני חושבת שזה היה מאוד אותנטי. ובאמת גם הביא צד אחר שלך, שהוא לא הצד שאתה יודעת, רואים הרבה פעמים ברשת. אז גם זה בעיניי בהמשך לעניין של לנסות לראות את התמונה הגדולה, מביא איזו תמונה שהיא יותר רחבה. ואני חושבת שנגענו במקומות שהם היו לי חשובים ומעניינים, כמו הנושא של האומץ, אוקיי? מה זה אומץ? האם זה משהו שבא לנו באופן טבעי? איך זה לעשות משהו שאנשים אחרים לא כל כך אוהבים אותו? שלכל אחד מאיתנו יש משהו כזה, שיהיו אנשים שלא יאהבו את זה, יהיו אנשים שאהבו את זה ממש, ויהיו אנשים שיגידו פחות.
נכון.
וזה מפעיל אותנו ברמות, ואני חושבת שלשמוע, זה מה שבאמת הכי משך אותי בלדבר איתך, לשמוע על איך מתמודדים עם הפחות. ואיך באים לפודקאסט אחרי שיום לפני זה קראת את התגובות, ואמרו לך פחות. זה קשה. וזה בעיניי זה דבר שהוא מעורר השראה, ואני חושבת שכל אחד יכול ללמוד ממנו. אז איך מוצאים אותך, איפה, לאן אפשר לבוא לראות, לשמוע?
אני כרגע לא עושה הופעות מלאות, פשוט, אבל אני מופיעה בכל מיני מקומות, תמיד בודקת חומרים. בונה, יש לי ערב ממש מגניב בקאמל קומדי קלאב, שאני ממליצה להגיע אליו, הסלון הסטנדאפ של הלב, זה אפילו לא סטנדאפ פרופר, זה טוק שואו שמשולב עם סטנדאפיסטים כזה, וזה ממש מגניב. מוזמנים להתעדכן, סלון הסטנדאפ זה בגוגל, ותמצאו את התאריך הקרוב ביותר. וחוץ מזה, תבואו לאינסטוש, לאה פאקינג לב, איי.
איי, לאה פאקינג לב, יפה. אהבתי את הסיום. מעולה, אז תודה רבה.
תודה רבה.
ואני מקווה שלכם המאזינים היה מעניין ושלמדתם מזה דבר או שניים שיכולים לעזור גם לכם בחיים שלכם. תודה לכל המאזינים ששלחו לנו שאלות בקבוצת הפייסבוק שגם עזרו לנו לעצב את השיחה הזו, ותודה לכם בכלל שאתם מקשיבים לתוכנית.
כל פעם מגיעים ומקשיבים, זה מה זה יפה בצדם.
ממש, אני באמת בהמשך לשיחה שלנו מרגישה ממש ברת מזל שאנשים מקשיבים ונקבל את כל מכתבים לפעמים שאני אומרת, וואו, זה ממש מרגש. אז זאת גם הזדמנות להגיד לכם תודה. ושואלים אותי לפעמים משהו קצת טכני, איפה יש תקציר על הפודקאסט, אז למי שלא יודע, בכל תוכנית שאתם שומעים באייטיונס או באפליקציות פודקאסטים שלכם, אתם יכולים לגשת לתקציר קצר של הפודקאסט שיש בתוך התוכנית, שבעצם מספר על בקצרה על מה היה. ובניוזלטרים שלי, בשבוע שיוצא פודקאסט, אני בדרך כלל שולחת עוד תקציר יותר מפורט, של ממש כזה כתבה על בסיס הפודקאסט, או אם זה רעיון כמו עכשיו, אז מין תמצות של הרעיון, אז כדאי לכם להיות מנויים לזה, ואם לא הייתם מנויים עד עכשיו, אז הכל עולה לאתר בסוף, אז הכל נמצא שם, ואתם יכולים לגשת לזה. וגם אני חייבת להגיד שזה תמיד נורא כיף, שאתם גם באים להרצאות ומספרים לי שאתם מקשיבים לפודקאסט, זה תמיד מרגש החיבור הזה. אז בכל מקרה, אם אתם באים להרצאה, אז בואו תספרו לי. ומוזמנים כמובן להרצאות הקרובות. ההרצאות הולכות ככה, ב-11 בנובמבר, ביום ראשון בירושלים, ב-8:30 בנוקטורנו, איך להפסיק לדחות למחר, ב-18 בנובמבר, זה גם יום ראשון בתל אביב, בלונדון מיניסטור, ב-9:30, כוחו של הרגל, איך עושים שינוי שמחזיק לאורך הזמן, ב-22 בנובמבר אני מגיעה אפילו לחיפה, כבר מלא זמן אתם מבקשים ממני, אז פעם ב- יש גם קפיצה לחיפה, במועדון הביט ביום חמישי ב-8:30, הרצאה על מיינדפולנס, ועוד הרצאה על מיינדפולנס בכפר סבא, ב-27 בנובמבר, יום שלישי במרכז גלר. אז ממש מוזמנים ומקווה שנתראה גם שם ושתהנו. אז שיהיה לכם שבוע נפלא. ותודה רבה עליה.
תודה רבה לך ולכולם, ושבאמת, עשו ברכה, חבר'ה. כן. תנהגו בזהירות.
כן.
שאלוהים יסלח לכם.
כן. יאללה. תודה. ביי.